החברה הפלסטינית, הרבה אנשים כשתשאלי אותם על זה, הם יגידו שהם הראשונים שבישרו את אותו אביב ערבי, כי הם התקוממו נגד שלטון עריץ, או נגד שלטון שפגע בהם, וזה האינטיפאדה הראשונה. כמובן שהמקבילה היא לא זהה, ואי אפשר לגזור מכאן לכאן, כי הם לא התקוממו כמובן נגד השליט שלהם, זאת לא הייתה הפיכה פנימית, אלא התקוממו נגד ישראל. אז הסיטואציה שונה לחלוטין. האביב הערבי, אני חושב, השפיע במובנים אחרים, הביא איזשהו אימפולס דמוקרטי לכל העולם הערבי, גרם לאנשים להרגיש שהם יכולים להשפיע על גורלם. מצד שני, כשהאביב הערבי הזה הפך להיות מאוד אלים, וגם מאוד דתי ואיסלאמיסטי, הוא התחיל להשפיע על הזירה בצורה אחרת. קודם כל הוא הפך שליטים להרבה יותר אוטוריטריים ונוקשים בניסיון שלהם לשמור על השלטון. אני חושב שגם ברשות הפלסטינית אפשר לראות איזושהי הקשחה של ניסיונות לדכא ניצנים של מהפכה או של איסלאמיזם. יש גם מעצרים של עיתונאים, אבל גם הקשחה מאוד גדולה במדיניות כלפי האיסלאמיסטים, תומכי חמאס. מצד שני, אפשר לראות בזמן האחרון גם השראה איסלאמיסטית-ג'יהאדיסטית בחלק מהפיגועים של הדקירות או של הירי שראינו, למשל במתחם שרונה בתל אביב, כשהיה את הפיגוע ירי, התוקפים שנתפסו בחיים העידו כי הם הושפעו אידיאולוגית במובן מסוים ממה שהם ראו ברשתות מהאביב הערבי, מדאעש, והם לא היחידים שהעידו את זה.
אנו משוחחים עם העיתונאי אלחנן מילר, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. אלחנן, האם יש ממשלת אחדות בין חמאס לרשות הפלסטינית? מה קורה שם?
ממשלת האחדות הזאת קיימת על הנייר, היא עוד לא התפרקה באופן רשמי, זאת ממשלה של טכנוקרטים, כלומר היא לא ממשלה של אנשים מפלגתיים מכאן או מכאן, אבל בפועל מה שקורה זה שחמאס רודפת את אנשי פתח בשטחה, כלומר ברצועת עזה, לקראת הבחירות האחרונות שלא התקיימו לרשויות המקומיות, חמאס פסלה רשימות של אנשי פתח, היא קוראת אנשים לחקירות, בקיצור, מדינת משטרה בעזה, ובדיוק להפך קורה בגדה המערבית, שם תנועת פתח עוצרת ומדקת בכל מיני אמצעים את אנשי חמאס. אז בפועל יש שנאה מאוד גדולה בין שתי המפלגות. יש חשש מאוד גדול, אני חושב, מצד אבו מאזן, משתלטות של חמאס או מהתחזקות שלה. לפי הדלפה עיתונאית מלפני כמה שנים, הוא אפילו דיבר עם שליט קטר ואמר שאנשי חמאס ניסו להתנקש בחייו יותר מפעם אחת בשנים האחרונות. אין באמת אחדות, ואני חושב שהסיבה העמוקה לזה, מעבר למאבקי כוח פוליטיים, זה שפשוט יש חילוקי דעות מאוד עמוקים לגבי האסטרטגיה של איך להתמודד עם ישראל. מה עושים מול ישראל? איך בונים עצמאות פלסטינית, או איך מממשים את הזכויות הפלסטיניות, כמו שהם היו מגדירים את זה, מול ישראל, כשבגדול הגישה הפרגמטית של פתח ושל הרשות הפלסטינית היא שאנחנו לא מכירים בציונות, אנחנו לא אוהבים אותה, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם ישראל שהיא עובדה קיימת, ולכן צריך להגיע לאיזשהו הסכם פרגמטי שיאפשר את המקסימום זכויות שלנו ואת המקסימום דרישות שיש לנו. מצד שני, יש את חמאס שאומרת שהגישה שלה היא הרבה יותר טוטלית ובלתי מתפשרת, והיא מאמינה בהשגת ההישגים האלה, אמצעים אלימים והתנגדות מזוינת, כשהדרישות הן מקסימליסטיות, כלומר החזון הסופי הוא השמדתה של ישראל ושליטה על כל המרחב של פלסטין או ארץ ישראל, וסביב החילוקי דעות האלה אין יכולת לגשר. שום צד לא מצליח להכריע את השני, ולכן יש שתי ישויות פוליטיות שחיות זו לצד זו, אחת בהגדה ואחת ברצועת עזה, גם מנותקות גיאוגרפית, ולכן שום צד לא מצליח לנצח, ויש איזה טקו, סטלמייט כזה, שאף צד לא גובר.
אז מי המנהיג שם? גם מי המנהיג של הרשות הפלסטינית? אנחנו יודעים שאבו מאזן עדיין המנהיג, אבל אם אבו מאזן משום מסיבות, אם הוא יחליט להתפטר או לפנות את כיסאו, מי יהיה שם המנהיג הבא? מנהיגות היא משהו מאוד חשוב, כי בלי מנהיג אי אפשר לנהל מסע ומתן לשלום.
בהחלט, וזאת השאלה הגדולה ביותר שהיום מומחים ופרשנים מנסים לשאול את עצמם, מי יחליף את אבו מאזן? יש מועמדים שאפשר לדבר עליהם כפופולריים. המועמד הפופולרי ביותר בצד של הגדה המערבית הוא מרואן ברגותי. העניין הוא שברגותי אסור בכלא הישראלי לשפוט לחמישה מעשרי עולם על תמיכה בטרור בזמן האינתיפאדה השנייה. ומעבר לברגותי אין מנהיג בולט פופולרי אחד שאפשר להצביע עליו. יש המון מנהיגים שהיו רוצים אולי לעלות למעלה. ביניהם טכנוקרטים או אנשי מנגנון של הפתח. הדמות הבולטת והמעניינת ביותר בהקשר הזה היא אולי זאת של מוחמד דחלן, שהיה איש הביטחון המסכל, איש ביטחוני, האיש של ערפאת ברצועת עזה, גורש מעזה עם ההפיכה של חמאס ב-2007, ולאחר מכן הסתכסך עם אבו מאזן באופן אישי, וסולק מהמפלגה, מפתח. ואז הוא מצא לעצמו מקלט, אפשר לומר, בדובאי, באמירויות. ומשם, באמצעות הרבה מאוד כסף שהוא מקבל מהשליטים, מזרים אותו לאזורים הנחשלים יותר, האזורים העניים יותר בגדה המערבית, מחנות הפליטים. הוא מנסה כנראה לבנות לעצמו בסיס כוח עממי, כדי שהוא יוכל בבוא היום לשלוט, או לפחות לקבל איזושהי אחיזה פופולרית בשטח. אני שומע מפלסטינים שהם לא כל כך סומכים עליו, רואים בו סוכן של ישראל, הוא דמות שנתפסת כלא נקייה במיוחד, ולכן זו באמת שאלה גדולה מאוד מי יחליף את אבו מאזן, שהוא בן 81 היום, מעשן סדרתי, ויודעים שהוא לא יחיה שם לנצח, ולכן ישראל מתחילה לפחות לפי פרסומים להיערך ליום, לתרחיש שבו הרשות הפלסטינית לא תהיה יחידה מתפקדת אחת כמו שהיא היום.
אנו משוחחים עם העיתונאי אלחנן מילר. אלחנן, בקשר לעולם הערבי וישראל, נראה שיחסי הכוחות השתנו. נראה שסעודיה מנסה לנהל, אפילו בעקיפין, מסע ומתן עם ישראל. האם זה נכון?
אני לפני שנה בערך נכחתי באיזשהו כנס בלונדון, שבו היה בכיר ביטחוני לשעבר סעודי בשם טורקי אל פייסל. ואני שאלתי אותו ב-Q&A, בשאלות אחרי הכנס, האם מה שראש הממשלה שלנו נתניהו טען לגבי קשרים חדשים עם מדינות מתונות, סוניות, הוא אפילו אמר בעולם הערבי, האם יש אמת בטענה הזאת? והוא הכחיש כמובן שיש דברים כאלה והשתמש בשאלה שלי כדי לנגח את ישראל ולומר שלא תהיה שום התקרבות כל עוד ישראל לא מקבלת את יוזמת השלום הערבית, שזאת יוזמה סעודית במקור, ומתחילה לדון עם כל העולם הערבי על הבסיס הזה. לי ברור שמאחורי הקלעים מתנהלים מגעים ביטחוניים בוודאי בין ישראל וסעודיה ובין ישראל ועוד מדינות במפרץ. סביב האיום המשותף הגדול של האזור והוא איראן, אני בטוח שישראל וסעודיה יש להם כאן אינטרס משותף. השאלה במה זה מועיל לנו כאזרחים, האם זה עוזר לנורמליזציה, ופה אני חושב שהתשובה היא פחות נעימה. אני לא חושב שהעולם הערבי יוכל להכיר בישראל או לקדם אינטרסים משותפים כלכליים כל עוד ישראל לא מחליטה לקחת צעדים מאוד משמעותיים לטובת תהליך השלום. זה איזשהו טאבו, קו אדום שעוד לא נחצה בעולם הערבי. ולכן כדי שתהיה התקרבות, ישראל צריכה לפחות לעשות צעדים פומביים של רצון טוב ולהראות נכונות הרבה יותר גדולה להתקדם בתהליך השלום מאשר היא עושה היום.